הקרן לאזרחי ישראל, המכונה גם קרן העושר, היא קרן עושר ריבונית שמטרתה לנהל את הכנסות המדינה מהיטל על הרווחים המופקים ממשאבי טבע, בהם גז טבעי, נפט ואשלג, מתוך ראייה כלכלית ארוכת טווח.
אבל למה?
אבל למה? הפודקאסט הכלכלי של הראל למי שרוצה לדעת, עם עופר קליין ולאה לב.
אבל למה?
מה קורה, עופר?
אהלן, הפעם יש לנו אבל למה גדול מאוד.
מה, כן. זהו, איך אנחנו מנסחים בעצם את שאלת האבל למה שלנו לפרק הזה? בעצם, אבל למה... אבל למה... אבל למה בכלל יש קרן עושר ישראלית?
אבל למה? אבל מה זה בכלל?
אבל מה זה? אנחנו מחליפים את השם עכשיו של התוכנית לאבל מה זה.
נכון, והאמת צריך מומחה פה.
זה חד משמעית, חד משמעית. אנחנו, אין לנו מושג מה זה אומר בכלל. אז הבאנו פה את חבר שלך.
האמת, כן. אני אגיד לכם, קרן עושר, לי יש גם קרן עושר פרטית שלי.
מה זה אומר?
כן, אני שם בצד כל פעם שיש איזה הכנסות מיוחדות, נגיד בונוס חולק, או יש איזה משהו, מתנות יום הולדת גדולות, כל מיני דברים מיוחדים. אני שם לי את הכסף בצד בקרן, אני קופת גמל להשקעות.
נראה לי שאתה כבר מתחיל להסביר את המהות של הדבר לפני שבכלל הגענו.
עוד לא, ממש לא. ואני פשוט חושב שאת הקרן עושר הפרטית שלי, הבאתי את הבן אדם שמנהל אותה, כדי שיסביר לנו גם על הקרן עושר הארצית.
לא סיפרת לי שיש ביניכם כזה קשר של יחסי תן וכך, וזה, ומרמה והפרת אמונים.
לא, עוד לא. לא שם.
בסדר.
מי שאיתנו זה מיכאל בנוולגי.
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 כמו בלגי, אבל ולגי.
זה קשה. תראה, אחי, יש לך תפיסה טובה.
מה? כן.
הוא מנהל ההשקעות הראשי של הראל פיננסים, וגם חבר.
ועל כן, חייבים להשמיע דיסקליימר.
אין באמור בפודקאסט זה כדי להוות ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, או ייעוץ מס המותאמים אישית לכל משקיע, והאמור אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים, mm-hmm. וקבוצת הראל, או מי מטעמה לא אחראי לכל mm-hmm. פעולה נעשית בהסתמך על האמור בפודקאסט זה. Mm-hmm. מובהר גם כי קבוצת הראל עשויה לפעול בשווקים הנדונים בפודקאסט, וכן עשויה להחזיק או לסחור בנכסים הנזכרים בפודקאסט.
יאללה, אז מה זה קרן עושר?
אלן.
קודם כל שלום.
שלום לכם, שלום לכולם.
זהו, אנחנו נשארים שאלות, כי אנחנו נורא סקרנים.
מלאים כרימון.
זה בסדר. אז אלן, נעים מאוד וכיף מאוד להיות פה. בגדול, קרן עושר זה קרן שבאה לנהל עושר של, כמו שאופר אמר, שבן אדם פרטי או של מדינה. במקרה הזה מדובר על קרן עושר שבאה למעשה מתמלוגים ממשאבי טבע. זה לא דבר חדש בעולם.
יש אקום לגז? אתה רוצה להגיד לי, מה זה תמלוגים?
תמלוגים, זה אומר שמישהו מצא גז, וזה משאב טבע של מדינת ישראל, ולכן okay. הוא לא באמת הבעלים שלו, הוא פשוט זה ש... חפר בים ומצא אותו ושילם את כל העלות של הפיתוח שלו, אבל היא לא באמת שייכת לו, ולכן המדינה החליטה בחוק שהוא משלם תמלוגים למדינה על הדבר הזה, ולא כל הרווחים הולכים אליו לכיס. והמדינה החליטה שאת המשאבים האלה, את הכסף מהמשאבים האלה, היא תנהל אותם גם לדורות הבאים. זאת אומרת, משאב הטבע שנמצא בים, mm-hmm. ונמצא במחוזות ובגבולות של מדינת ישראל, לא ישמש רק את הדור הנוכחי, הוא למעשה שייך למדינת ישראל לנצח, הוא מוגבל בזמן בגדול, זאת אומרת אין שם גז לנצח, זה אמור להיות מאגר של בין 30 ל-50, 20 שנה, לא באמת יודעים בשלב הזה, ולכן כל שנה המדינה לוקחת תמלוגים מהמיזם, מהמאגר הזה, על פי ההכנסות של החברות, והכסף הזה ייכנס לתוך קרן שתנוהל, תכף נפרט מי בדיוק ואיך בדיוק היא תנוהל, והוא למעשה ישמש כל שנה, המדינה תוכל לקחת איזשהו סכום מהכסף הזה, לצורך תקציב המדינה, או לצורך דברים מיוחדים, כפי שהוגדרו בחוק.
אז אנחנו רגע, רואים שזה בעצם נפתח רק השנה, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על משהו חדש דנדש.
למעשה היה צריך להיפתח כבר בעבר, התחזית של בנק ישראל הייתה שהשנה יהיו כבר 12 מיליארד, שקל בקרן, בפועל יש קצת יותר ממיליארד.
אז בוא נעשה קצת סדר. למעשה, גז בישראל מצאו ב-2008, לקח הרבה זמן לפתח את המאגרים, להביא אותם למצב שבו הם יכולים להפיק גז. ב-2014 חוקק החוק של קרן העושר, ובאמת על פי כל הכלכלנים, אז של משרד האוצר, של בנק ישראל, דיברו על באמת זה שב-2018 כבר התחילו להפריש את הכספים האלה לקרן עושר. זה נדחה קצת, בעיקר בגלל סוגיות מס וויכוחים על כמה באמת, ומהו, זה היה קצת מעורפל כמה ואיך בדיוק צריכים להפריש לקרן העושר. זה נדחה באיזה כמה שנים, ובאמת המועד פתיחה של הקרן היה... ברגע שהקרן תגיע למיליארד שקל, שיהיה גם מה לנהל ושזה יהיה קצת אפקטיבי.
אתה אומר 10 מיליון זה לא מספיק לנהל. זה פינאץ.
תראי, גם מיליארד שקל זה...
100 מיליון.
אבל גם מיליארד שקל זה מעט מאוד. תראי, הכנסות המדינה ממיסים בשנה, הן בסביבות 380, קצת יותר, מיליארד שקל.
בוא'נה, מה המיסים פה, מה זה?
אנחנו מדברים פה על מיליארד שקל, חוץ מאחוז מהכנסות המדינה ממיסים, זאת אומרת... זה קרן עושר, אבל אין הרבה עושר בקרן הזאת כרגע.
אז זהו, אז כרגע באמת אין הרבה עושר בה, בעיקר פרוצדורה, אבל הכסף לאט לאט מתחיל להרם, מיליארד שקל זה כבר סכום שאפשר להתחיל לנהל אותו, גם נקבע שבעשר שנים הראשונות למעשה יפרישו כ3.5% מהקרן לטובת תקציב המדינה, שאם אנחנו עושים חשבון פשוט, אז ב-22 זה בערך 35 מיליון שקלים.
זה נניח.
זה נשמע הרבה כסף, אבל ברמת תקציב המדינה זה באמת זניח מאוד. צריך להגיד שזרם התקבולים של הקרן יגדל עם השנים, כי המאגר למעשה מתחיל להפיק ומגיע לניצולת גבוהה יותר, יכול להיות גם שיהיה ייצוא של גז, זה גם ישפיע קצת על התמלוגים שהמדינה תקבל מזה. אנחנו, בחישוב שאני עשיתי, אז זה מגיע בערך $1.5 מיליארד הכנסה שנתית, בעוד בערך 7-8 שנים, מה שגוזר לנו סדר גודל של קרן עושר, נגיד אם נסתכל על זה בעוד 10 שנים, שבערך 20 מיליארד דולר, שזה כבר סכום יותר נחמד לנהל, ובאמת החל מהשנה העשירית כבר יפסיקו להפריש מהקרן 3.5% ויתחילו להפריש את התשואה הממוצעת שהקרן עשתה במהלך ה-10 שנים האחרונות. אז אם נניח הקרן תעשה 3% בממוצע לשנה, היא תתחיל להפריש את הרווחים רק מהקרן ולא יאכלו את הקרן עצמה. וזה למעשה מבטיח שהקרן תמיד תגדל ותחלק רק את הרווחים, הדיבידנדים שהיא עושה כל שנה.
המטרה היא באמת לשמור אותה גם לדורות הבאים, כי הגז נמצא, אנחנו מוצאים את הגז, אבל בסופו של דבר הגז הזה הוא גם של הילדים שלנו ושל הנכדים שלנו.
מה שנקרא לחיות מהריבית, אבל,
בדיוק ככה.
לחלוטין. אגב, זה מודל לא חדש, זה לא ישראל המציאה. המודל הזה למעשה הוא אימוץ של מודל שעובד בצורה נפלאה בנורווגיה. שם גם מצאו מאגרים מאוד גדולים של גז ונפט לפני המון שנים. הקרן גדלה עם השנים, היום זאת אחת הקרנות הגדולות ביותר בעולם שמנהלת כסף, הגיעה כבר לשווי של כמעט 1.5.
למעשה היא הכי גדולה בעולם, והיא מנהלת, היא מחזיקה היום 1% מכלל המניות בעולם.
אמת. שזה כ-1.5 טריליון, אני חושב שזה ביורו.
עוד פעם, נורווגיה?
נורווגיה.
כן. מה זה? זה כסף של סלמון? מאיפה, מה המאגר שלהם שם? מה הם מתפרנסים מהאנשים האלה?
גז.
זה גז?
גז.
סתם ש... רגע, שנייה, רק בשביל... זהו, בדיוק, זה מה שרציתי לשאול. זה לא... זה כל משאבי הטבע. אנחנו פה בישראל פשוט אין לנו too much.
למה? יש לנו דווקא...
יש לנו אשלג, ים המלח, כן, אגב, כן.
נכון, תכף.
ויש לנו משאב טבע שלא מדברים עליו, שזה הייטק, אבל הוא לא באמת משאב טבע, הוא יותר מוח היהודי.
למרות שבעיקרון, אחת הרי המטרות, ותכף נדבר על זה של הקמת הקרן הזאת, זה להילחם במחלה ההולנדית, אוקיי? אז ההייטק יוצר לנו בדיוק את אותה מחלה הולנדית.
מה זה המחלה ההולנדית? שמה?
או, בשביל זה מיכאל פה.
מה זה המחלה ההולנדית?
שאלה טובה. זה בא מהולנד.
זה לא מדבק.
אני אוקיי. זהו, כי אני מדמיינת פשוט את רוב החלונות האדומים וכאלה, ואני כזה ישר, הראש הולך לכיוון.
אני חושב שההולנד היא מעצמת תפוזים ופרחים, אני חושב שמשם זה הגיע, אבל אני לא בטוח.
לא,
אבל אני אגיד
זה...
על מחלה, המחלה ההולנדית בגדול אומרת, שברגע שאתה, יש לך משאב טבע מאוד מאוד גדול, אתה למעשה מוותר על גורם יצור או גורם יבוא מאוד גדול למדינה שלך, ואתה הופך להיות למעשה יצרן עצמי של איזשהו משהו, וזה מחזק מאוד את המטבע שלך, אתה פחות מייצא או פחות, מה שנקרא, מוציא מתח, ואז המטבע המקומי שלך מתחזק מאוד, וזה פוגע בתעשיינים או גורמי ייצור אחרים שמייצאים, זה פוגע בהם, כי מטבע מאוד חזק בסוף פוגע בייצוא שלך, בתחרות הגלובלית.
כן, אני הסברתי בעבר ללאה את זה עם בריכות, אם את זוכרת. כן, כן. תחשבי שהכלכלה היא כמו בריכת שחייה ענקית. אוקיי, עכשיו את הבריכת שחייה הזאת, יש כמה צינורות שממלאים, וכמה צינורות שמוציאים ממנה מים. אוקיי, אחד הצינורות שממלאים דולרים בבריכה הזאת, זה צינור הייצוא. יצואנים מוכרים מוצרים, מקבלים דולרים. עכשיו, דולר, כמו מלפפונים, שיש הרבה מלפפונים, שניהם ירוקים גם, שיש הרבה מלפפונים, מחיר המלפפון יורד. שיש הרבה דולרים בכלכלה, מחיר הדולר יורד. כשמחיר הדולר יורד, זה אומר מה כנגד, השקל מתחזק. וההתחזקות של השקל מביאה לזה שהיצואנים האחרים, פתאום לא שווה להם לעבוד, הם יוצאים מהמשחק. ולכן שיש לך באמת, פצעת איזה מאגר ענק של גז טבעי, ודרך אגב, זה הסיפור היה בהולנד גם כן, גז טבעי, זה הופך להיות לא כלכלי לייצא שום דבר אחר, כי המטבע שלך נורא מתחזק.
זאת אומרת, מי יקנה את הצבעונים שלי כשהם עולים כך וכך יורו?
בדיוק.
כי אני חי פה במדינה עשירה מגז, זה הדיבור.
בדיוק, ולכן אתה אומר, אוקיי, בוא נמסה את אותו גורם שאנחנו מייצאים, ונוכל לשפות את שאר הכלכלה, למרות שזה לא באמת עוזר, אוקיי? כי בסופו של דבר תוכל ליצרני הצבעונים או המלפפונים, תוכל לתת להם איזושהי סובסידיה, אבל עדיין המטבע שלך יהיה מאוד חזק.
אגב, בנק ישראל קיבל החלטה לפני 6 שנים, אני חושב, שהוא יתחיל לקנות דולרים בשוק, במקום חוסר היבוא של גז של גז. ואז למעשה הוא יצר איזשהו ביקוש מלאכותי למתח, לדולר, כדי לפצות על היעדר ביקוש הזה לדולר בשוק המקומי, ואמרתי שהייטק הוא סוג של משאב טבע במובנים של מחלה הולנדית, כי הוא עושה את אותו הדבר, הוא למעשה מביא זרם מאוד גדול של דולרים, כי יש הרבה אקזיטים ומקבלים המון דולרים, והם מביאים המון דולר לישראל, קונים איתו שקלים, ושוב מחזקים את השקל, זה גם כן פוגע, הרי מה כל השנים אנחנו אומרים, שהדולר הוא פה מאוד חלש, וזה מאוד פוגע ביצואנים, אנחנו פחות תחרותיים בגלל זה.
אז... בדיוק, ולכן דרך אגב, הקרן הזאת אמורה להשקיע את כל ההשקעות שלה בחול, כדי להוציא מפה, בדיוק כמו שבנק ישראל קנה דולרים, ככה הקרן אמורה להשקיע בחול, כדי להוציא מפה דולרים, להיות צינור שמוציא דולרים החוצה, כן. אוקיי? מהבריכה שלנו.
אז באמת שאני מסתכלת על מעצמות עכשיו, נגיד, כל מיני אמירויות וכל החבר'ה האלה שיושבים על נפט רציני, כאילו הם באמת, אני לא רואה עוד דברים שהם מוציאים החוצה.
למה? הקרן, אחת הקרנות הכי גדולות זה הקרן הקוויטית, וגם למדינות המפרץ יש קרן כזאת.
נכון, אבל הם לא נכנסים למצב הזה ש... זאת אומרת, הקרן היא אמורה להגן מפני הדבר הזה שמפני המחלה.
הקרן משקיעה את כל ההשקעות שלה בחול. ואז בעצם היא צינור, הקרן היא צינור להוציא דולרים מהמדינה.
הבנתי, הבנתי. אוקיי, סבבה, יופי, טוב שהתעכבנו על זה.
יש בריכה.
טוב שהתעכבנו על זה. בכל מקרה, רציתי להבין, מי בכלל, כאילו, אתם מדברים על איזה כיף לנהל סכומים שכאלה, מי הולך לנהל סכומים שכאלה? מי הולך, ויותר מזה, למה זה לא מגיע ישר למשרד האוצר? לא הבנתי. למה זה צריך לעשות עכשיו קרן וזה, ופאנלינג ועניינים?
את באמת רוצה לתת להם את הכסף?
למדינה? אתם אומרים... מה?
זאת שאלה טובה.
זה כמו לתת לחתול שלך לנהל את עסקי השמנת בבית.
מבלי להיכנס לפוליטיקה. אגב, זה לא רק פוליטיקה, אני חושב שכל אורגן שהיה מקבל סכום מאוד גדול של כסף, היה חושב איך הוא עושה בו שימוש היום, או איך הוא משתמש בו בשוטף, היה מרגיש מאוד עשיר כרגע, היה קונה לו בית, קונה לו אוטו, ופחות חושב כמו אופר שהוא מקבל מתנות להשקיע את זה בגמל ההשקעה, או בכל דבר דומה לזה.
אבל זה בדיוק העניין, את הדברים הלא צפויים.
לא, הכל בסדר, אבל אז קודם כל, מאגרי הגז ממוסים בשלוש שכבות, זאת אומרת, זה לא רק התמלוגים האלה לקרן העושר, יש עליהם גם מס רווחי הון, הם גם משלמים תמלוגים בלי קשר, אז יש מספיק כסף ממאגרי הגז שמגיע למה שאנחנו קוראים הצריכה השוטפת של, של המדינה, אבל המחשבה בקרן העושר היא במיוחד לא לתת את זה למדינה בשלב הזה, ולא להכניס אותו לתקציבים היום, אלא להכניס אותו לתקציבים בעתיד, לתת גם לעניינים שלנו, ליהנות מהפירות האלה של משאבי הגז, משאבי הטבע בכלל, וזאת מחשבה מאוד נכונה, אני חושב שזאת מחשבה מאוד נכונה.
בקיצור, תודה בזה, שאתה לא מאמין בממשלה שהיא תשמור על הכסף הזה כמו שצריך, ושזה לא יישאר שום דבר לעניינים.
תראי, יש כאן עוד שני דברים. אחד זה שהמטרה היא גם להשקיע בכל מיני אנרגיה ירוקה, וכל מיני דברים שנועדו לתקן את הרם. בסופו של דבר אנחנו מנצלים פה את הטבע, לתקן את הזה, ולא בטוח שממשלה שעכשיו יש לה תקציב שרואה את המחר, יש לה את הראייה ארוכה טווח באמת לעשות את הדברים
האלה. כמו שיש לכלכלנים.
לא, כמו שיש לכרן שהאופק שלה הוא הרבה יותר ארוך.
שמנועלת על ידי.
כלכלנים.
בבקשה.
יצא ככה, זה לא זה.
אני סומכת עליכם, אבל באמת, כי אם אתה מקבל מתנות ואתה שם אותם ישר בקרן, בקופת גמל, אז כן, אני קצת רוצה שיעשו לנו את זה.
אני חושב שכל אחד צריך להתנהל ככה. לא, באמת, אני לא מדבר על...
קשה.
אבל זה בדיוק כמו קרן העושר. אני לא מדבר על התקציב השוטף. יש לי הכנסות, יש לי הוצאות, כל זה.
כן, ברור.
עכשיו קיבלתי בונוס, עכשיו קיבלתי איזה מתנה, עכשיו קיבלתי איזה משהו חריג. אני מפריש מתוכו לקרן עושר, קרן עושר פרטית, ששוב, את הולכת לטווח ארוך.
אוקיי.
זה אחלה רעיון.
אם זה עובד לנורווגיה...
נכון, ולא רק לנורווגי, לנורווגים, לקווייטים, אפילו בטקסס יש קרן כזאת. באמת.
טקסס הם גם יש להם שם נפטים וכאלה, לא? אני מדמיינת אותם, נכון?
כן, כן.
אז זה שמוציא, איך קוראים למנוף הזה?
זה חרגול, זה נקרא חרגול.
חרגול קוראים לזה?
כן, בשם העממי.
הסדה כזאת של, כן.
חרגולים.
מקדק, קידוח.
כן. עכשיו רגע, תגיד לי, במה מותר לקרן הזאת להשקיע? אנחנו כבר יודעים...
יפה, אז אלה באמת דברים שכבר יותר, שהם משתנים מקרן לקרן, לא כל קרן עושה את אותו פרופיל השקעות. בקרן העושר של ישראל הוחלט שהם ישקיעו רק בנכסים בחו"ל, לא בישראל,
שזה חלק מה... זה בדיוק כדי להילחם במחלה ההולנדית.
סיפור של המחלה ההולנדית, נכון. והם הגדירו כרגע בנכסים באג"חים ומניות, אגב, הם מאמינים יותר במניות כי זה לטווחי זמן ארוכים, ומניות לטווחי זמן ארוכים נותנים תשואות גבוהות יותר, אבל גם מיזמים פרטיים או מניות פרטיות או השקעות אלטרנטיביות שגם כן הם לתקופות זמן ארוכות יותר.
הם הגדירו מדינות מסוימות?
לא.
נגיד, הקרן הנורווגית, אני יודע, משקיעה רק במשהו ESG, היא לא משקיעה בדברים שהם לא עומדים בתנאים סביבתיים וכל מיני כאלה.
הדברים חשוב. האלה עוד חשוב מאוד, גם זה חלק מהמקור של הכסף, זה גם כן, הרי יש פה איזה דיסוננס כזה, מצד אחד אתה מקבל כסף עם משהו שהוא מזהם, אז בוא לפחות נעשה איתו איזשהו... כן.
לא, וגם אתה אומר, בוא נדאג לעתיד של הילדים שלנו ונשקיע בלפט, ונזהם להם את הסביבה.
זה יהיה מצחיק אם נשקיע בחברות של דברים שהם לא ESG, אגב, בקרן הנורווגית זה מאוד מאוד מפותח, הם באמת מוצאים השקעות מכל חברה כזו או אחרת שהם חושבים שעושה עבירות ESG, וראינו את זה בעבר גם על חברות ישראליות. אז הם עוד לא ממש קבעו את התוכנית השקעות הזאת בפועל, יש כרגע איזושהי ועדה שהיא הוועדה המפקחת, או המוצאה לפועל של הדבר הזה, שרובה מורכבת מאנשי משרד האוצר ובנק ישראל.
יצא ככה.
כן, בטעות. אז אפרופו לא לתת את זה לממשלה, בסוף זה מגיע לממשלה, זה התחלף פעם בכמה שנים, או חודשים, תלוי באיזה מדינה מדובר.
דווקא במקרה הזה אני חייבת להגיד לך, השחיתות והעסקנות הרבה יותר פנים, זה אני לא מכירה הרבה שמתעסקים עם חברות בחול. יש כזה שפוליטיקאים מעורבבים יותר מדי עם חברות מחול?
אגב, לא, וזאת גם אחת הסיבות שקרן העושר לא אמורה להשקיע בישראל, כי היא לא אמורה גם להיות מעורבת יותר מדי בפעילות החברות בישראל. אז אם נגיד קרן העושר תשקיע במניה בתל אביב 35, פתאום צריכה להצביע באספה כללית על אישור מנכ״ל או תגמול של מנכ״ל, זה לא התפקיד של משרד האוצר לעשות. אז גם אם הם היו מחליטים להשקיע בישראל, אני מניח שזה היה בעיקר דרך מדדים ולא דרך השקעות ישירות, אבל בכל מקרה זה לא רלוונטי, כי הם החליטו להשקיע בחול. אז בגדול, יש את הוועדה, נקרא לזה חברי מועצת קרן העושר, ממנה מורכבים חברי האוצר ובנק ישראל. אני מניח שאת ההשקעות למטה, הם יעשו סוג של אאוטסורסינג, יעשו איזה מכרזים לחלק מבתי השקעות בחול. לא בטוח שיתנו את זה גם לישראלים, מאותה סיבה של העסקנות והערבוביה, אז יש מספיק בנקים להשקעות בחול שישמחו מאוד לנהל את הכסף הזה, תחת הגדרות מאוד ספציפיות שינתנו על ידי הוועדה. אני לא מכיר עדיין את פרטי ההשקעות שהם תכננו לקרן מבחינת ESG, מחם השקעה, דברים כאלה, זה עדיין לא שם. רק בראשון ליוני למעשה הגענו לרף המינימלי שאפשר להתחיל לנהל. אני מניח שזה... כרגע, אגב, המזומן עשה הכי טוב מאז, אז נכון. הם לא הפסידו כסף.
זה נכון. וגם הדולר, זה הקרן דולרית. בכלל. אז דבר נוסף שכדאי להוסיף, אני חושב שלקרן הזאת יש עוד מטרה, חוץ לתת לילדים ולשמור על הטבע וכאלה, וזה באמת, זה קרן לשעת חירום. זאת אומרת, אפשר, במקרה שיש...
המדינה צריכה ניתוח, מה כן, שעת חירום?
כן, לא, שוב, תשמע, זה באמת, זה באמת דומה לקרן חיסכון שאתה משקיע בעצמך. צריך לאסוף 70 חברי כנסת, נכון? אם אני צודק, 70 חברי כנסת, ויכולים לאשר לקרן לתת הלוואה גדולה, יותר מה3% למדינה, לצורך טיפול באותה בעיה. סתם למשל, okay. קורונה. או איזה משהו...
זאת אומרת, הכסף של הגז יכול להיות מתישהו יציל אותנו מאבטלה.
כן, זה מין כרית ביטחון, מין כרית ביטחון. כיום זה מאוד מעט כסף, אבל ככל שזה יגדל, זה כרית... שוב, זה בדיוק כמו קופת גמל להשקעה שיש לך, וזה כסף בצד, שפתאום קרה לך משהו, אתה צריך את הכסף, אז לא צריך ל-70 חברי כנסת.
כן.
אבל זה בדיוק זה, זה כרית ביטחון.
אוקיי.
של המדינה. זה משפר גם את הדירוג שלנו.
איך זה עוד אבל פרקטית כאילו ישפיע לנו עליך? איפה אני כן יכולה להרגיש? יכול להיות שירדו המיסים מתישהו? אין סיכוי.
לא, זה לא אמור, כי שוב, רק 3% מעבירים ממיליארד, זה כלום כסף.
זה כלום, מה? אז אני לא ארגיש את זה בקיצור, הנינים שלי ירגישו את זה?
כן, כשהצטבר מספיק כסף, אז אולי הנכדים...
זהו, אבל אם זה תמיד לשעת חירום טוב, נקווה שבאמת לא
יהיה... אני אנסה לעשות את המתמטיקה, אם נניח הקרן תגיע לאזור ה-30 מיליארד דולר, ו3.5% יחולקו למדינה מתוך זה, זה סדר גודל של מיליארד דולר בשנה. תקציב המדינה עומד על 400 פלוס.
400 מיליארד, יותר מ-400 מיליארד.
לא הייתי תולה את הורדת המיסים בקרן עושר הזאת, אבל אין ספק שזאת קרית...
קרית ביטחון.
קרית ביטחון לשעת חירום, וזה גם נותן משהו.
דרך אגב, אם יום אחד הכניסו את ההייטק באמת לסיפור הזה, יש שם הרבה יותר כסף.
יהיה פחות הייטק בישראל.
זה לגמרי משאב טבע המוח היהודי?
לגמרי.
לא?
כן, אבל אנחנו מאוד דואגים שהוא לא ייגמר.
לא, בסדר, צריך עורך דין קצת עם קצת מעוף שיראה את ה...
תראה, מוח ישראלי...
איך זה נכנס להגדרות?
מוח ישראלי, אתה יכול לעשות לו רילוקיישן לארצות הברית, את הגז אתה לא יכול לעשות לו רילוקיישן, אז אין לו ברירה אלא לשלם את המס בישראל. אבל אם הם עשו פה מס יסף כזה להייטקיסטים, אני מניח שזה יכול לעשות יותר רע מטוב.
כן, זה נכון, אבל שוב...
למה מה עדיף בינתיים?
לעניין של המחלה ההולנדית, כי אחרת באמת אנחנו כל הזמן נראה את השקל מתחזק, כי הייצוא של השירותים שלנו...
בתל אביב העיר הכי יקרה בעולם, לא בכדי, זה כי השקל כזה חזק, וכל הייטקיסטים מתים לחיות שם, אז הם מוכנים לשלם את כל הסכום הזה.
דרך אגב, בוא נגיד ששקל חזק זה לא רע, כי השקל חזק לנו, לך זה רע, לך זה טוב, זה מעלה את כוח הקנייה שלך.
אני יכולה לעשות יותר באסוס, נכון, אמרנו.
כל מה שאת מייבאת מחול, זה הולך יותר, אז את אין לך מה להתלונן. מי שמתלונן זה היצואנים. תראי, היצואנים, הם יש להם מה להתלונן. היצואנים שהם לא יצואני הייטק.
אתה, אופר, אין לדעת מה אני עוד אעשה עם החיים שלי. אולי אני אתחיל להכין עכשיו כאלה חרוזים כזה, בכל זה ברייסלטס. זה יפגע לי בעצם.
אם תמכרי אותם לחול, אז זה באמת...
טוב, אז מה, אז בעצם אנחנו צריכים להגיד, יש קרן עושר, אבל היא בוא לא תפתור את הגירעון, בוא נגיד ככה.
וגם כרגע
לא...
אין בה הרבה עושר.
זהו, אבל אנחנו מתחילים.
אנחנו אופטימיים, אבל.
כל ההתחלות קשות, אבל כן, אני חושב שזה יכול להיות, אמר אופר, נכון, קרית נחמדה לעתיד.
נכון, ושוב, אני לא חושב שאנחנו צריכים לחכות לקרן העושר של המדינה, אני חושב שכל משפחה יכולה לארגן לעצמה קרן עושר. לא באמת.
צריכה להשתדל איכשהו,
אולי כן. אולי אפילו חייבת לארגן לעצמה קרן עושר. תיתן לה לימים, להוצאות שלא תכננת.
זה מזכיר לי שהרואת חשבון שלי, כשרק התחלתי לעבוד איתה, היא אמרה לי, תשים מעכשיו, קרן השתלמות מעכשיו, יהיה לך טוב, יהיה לך כדאי, עוד שש שנים, אבל יצא לך כסף יפה, עצמאית כאילו, תעשי את זה, תעשי את זה.
נו, עשית?
לקח לי כמה שנים, אבל אם הייתי מקשיבה לאז, כבר עכשיו היה לי את זה, אז זה בדיוק העניין של להסתכל רגע.
אז היה לך עושר, את מבינה?
אבל גם עכשיו יש לי, אז בסדר, אני אפדה את זה עוד שנתיים, נראה לי, לקח לי, אבל בסדר, לא משנה, מה שאני מנסה להגיד זה, שתמיד בשנים הראשונות זה נראה כל כך קשה, כל כך לא יעיל, כל כך סתם, טיפה בים.
נכון, אבל זה גדל.
בסוף זה אמור לגדול, כן. אז ניקח את זה לחיינו, מה שנקרא.
יופי. מיכאל, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם, היה לי כיף. Thank you.